שלום, כאן מורשת. חברות הלימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ"ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים אמונה יחד עם הרב מתניה ידיד, ראש מרכז ספרא לחינוך וזהות. וכאן ליד המיקרופון, ידידיה תנעמי. שלום לך, הרב מתניה.
שלום.
פרשת יתרו, ואנחנו לומדים כאן על הביקור של יתרו שמגיע למשה, והוא מדבר על מערכת המשפט, מציע הצעות מעניינות, וכדאי ללמוד דווקא אולי מיתרו הגוי על מערכת המשפט. אז ננסה קודם כל להבין, האדם הזה הוא אדם שהיה יועץ לפרעה לפי חז"ל, כהן מדיין, אדם עם באמת רקע עשיר, מה לו ולהגיע למשה רבנו ולהתגייר? מלך, כיוון שהוא היה חותן משה, יבוא ויבקר, למה הוא צריך לעזוב את כל מיני העבודות זרות ולהתגייר?
תראה, השאלה שלך מדגישה את מה שכתוב בפסוק הראשון. הפרשה של מתן תורה פותחת, וישמע יתרו, כהן מדיין, חותן משה. אתה יודע, אין כמעט סתירה יותר גדולה מהמשפט הזה. הוא מצד אחד כהן מדיין, כולנו מבינים מה זה כהן מדיין. כן. עבודה זרה, הוא הרי לא עובד את הקדוש ברוך הוא שם. אז הוא עובד עבודה זרה לכאורה, הוא חותן משה, רבנו שיוריד את התורה לעם ישראל, את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. אני חושב שהפסוק הזה הוא אחת התקוות הגדולות, אני רוצה אפילו להיסחף ולומר, של האנושות. אדם יכול לעבוד כל עבודה זרה שבעולם. אדם יכול להיות כהן מדיין, אבל הוא יכול להיות גם חותן משה. הוא יצטרך לבחור בין כהן מדיין, להמשיך בדרך הזאת, לבין לשמוע, להבין ולבוא להיות באמת חותן משה. זאת הגדולה של הפרשה של מתן תורה. מתן תורה הוא לא אירוע ספציפי, מקומי, נקודתי. יתרו הוא הסמל של מי ששומע ובא.
עכשיו, יתרו בא עם איזה רעיון ככה לכאורה גאוני אל משה רבנו. הוא רואה את משה רבנו עם תור ארוך, משה יושב, מקבל קהל, והוא אומר למשה, איך אפשר לעבוד ככה? אתה צריך לעמוד מול האלוהים, ותבנה לך מערכת היררכית כזאת, תבזר את מערכת המשפט עם שרי אלפים, שרי מאות, 50 וכו' וכו'. ומשה רבנו מקבל את הרעיון. אני לא מבין. משה רבנו לא יכול לחשוב על הרעיון היותר פשוט הזה, צריך פה את הכהן הגדול של מדיין בשביל שיבוא ויסביר לו איך לנהל.
אני רוצה להביא לך מדרש בהקשר הזה.
כן.
קצר, משפט אחד. אני לא בטוח שהוא ישכנע אותך, ידידיה, אבל הוא מדרש מדהים. המדרש בספרי על פרשת בעלותך כותב את הדבר הבא. ולמה נתעלה מעיני משה? כמו שאתה אומר, אני לא מבין, אתה לא רואה את השורות ואת התורים הארוכים למשפט? מה צריך להיות כל כך גאון בשביל להגיד, בוא ניקח עוד כמה שופטים? מה עונה המדרש? לתלות זכות בזכאי, כדי שיתעלה הדבר ביתרו. מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא רצה שההצעה הזאת תגיע על ידי אדם זכאי בשם יתרו. זה לא שאף אחד לא שם לב. זה שלפעמים צריך את האדם הנכון, ברגע הנכון, במקום הנכון, שהדברים שלו יישמעו. אתה יודע, הרבה פעמים אתה יכול לשמוע מאנשים דברים נכונים, אבל מהם זה לא נשמע. אם הוא יגיד את זה, לא יקשיבו לו. אם מישהו אחר יגיד את אותם דברים, פתאום יקשיבו לו. זה מלמד אותנו הרבה על משפט. זאת אומרת, זה לא סתם הגיע בפרשת יתרו שעוסקת בהתחלה שלה בשיפוט של עם ישראל. המשפט מחייב הקשבה. המשפט מחייב איזושהי אוזן קשובה ולב פתוח. יתרו שמגיע מבחוץ, אין לו שום אינטרס בעניין. הוא רואה את מה שקורה ומציע עצה טובה, הקדוש ברוך הוא רוצה לגלגל דרכו את העצה הטובה הזאת.
אם הבנתי נכון, אז העצה הזאת של יתרו היא לא העצה מנהלית ארגונית גרדה. הוא בעצם בא ואמר למשה רבנו, תשמע, מה הם רוצים? הם רוצים שיקשיבו להם. אתה לא מסוגל להקשיב לכולם. זה מזכיר את התור הארוך אצל הרבי מלובביץ'.
כן.
שלמרות שזה היה עניין של שנייה, וכולם אמרו, תשמע, אני הרגשתי שהוא באמת היה איתי.
וגם לחכות בתור, לפעמים זה חלק מהחוויה.
יפה.
חלק מהחוויה, לעמוד עם כולם בתור. אתה יודע, זה חלק מהפקקים שאנחנו אוהבים אפילו לעמוד בהם.
נכון. הפקקים של יום העצמאות, של חגים, זה פקקים טובים, אתה אומר.
אבל תראה, ידידיה, יש פה נקודה נוספת. אתה רמזת עליה, ואני רוצה להגיד אותה ביותר חזק. בפסוק י' ג' בפרשה שלנו כתוב, וישב משה, אבל מה העם עשה?
ויעמוד.
יש פה, משה יושב והעם עומד. ליתרו לא מפריע רק הנקודה הזאת שאין עוד שופטים יחד עם משה. אגב, זה גם לא נכון, היו שופטים יחד עם משה 70 זקנים, ויש עוד שמות, עוד לפני ההצעה של יתרו. אבל יתרו מסתכל מבחוץ ואומר, משה, חתני היקר, אתה יושב וכל העם עומד, בלשון רשי, יושב כמלך וכולם עומדים? עכשיו, אני אומר, קשה לי אפילו להגיד את זה, אבל רשי מביא את זה, שהיה מזלזל בכבודם של ישראל, משה רבנו.
וואו.
רשי מביא את זה, איך זה יכול להיות? אז לא הכוונה היא שבאופן אקטיבי הוא בא וזלזל, אבל האירוע
המציאות
הזה, המציאות הזאת, יכולה להתפרש כזלזול. ולכן יתרו, דווקא מי שמעוניין בטובת חתנו וטובת כלל ישראל, הוא שומע את השמועה הגדולה ואומר, אם העם הזה יתנהל באופן הזה, נבול תיבול. גם אתה, גם העם אשר איתך. העם אשר
איתך.
העם צריך להיות איתך. אל תשב כמלך וכולם עומדים. ואז כשיש עוד שופטים ועוד, פתאום כולם מרגישים כבר יותר בנוח. יתרו רואה משהו שאחרים לא רואים. העם מעריץ את משה. אבל לא יכול להיות שהוא יהיה היחיד שישפוט אותם, הוא יושב והם עומדים.
עכשיו, מאוד מעניין לראות שמשה רבנו, כשהוא עונה לו, הוא לא בכלל מדבר על כך שבאים להישפט אצלו. הוא מדבר,
נכון,
באים אליי, לדרוש אלוהים. זאת אומרת שבעצם, אולי הוויכוח הזה שבין יתרו ובין משה, זה היה על שני קווים מקבילים. יתרו מדבר על מערכת המשפט, ומשה מדבר על מערכת אחרת, ויכול להיות שזה בעצם נובע ההבדלי גישות?
אז נדמה לי שאתה צודק בשני הדברים שאמרת. מה זאת אומרת? הפסוק הראשון, יבוא אליי העם לדרוש אלוהים. משה אומר לו, אתה חושב שיש פה מערכת משפט, הוא רב איתו, למה אתה צריך עכשיו לשפוט באיזה תביעה קטנה, שמישהו אומר, אתה גזלת לי את החלק מהאוהל שלי. אבל משה רבנו אומר לו, אל תסתכל על זה ככה, אתה יודע למה הם באים אליי?
אותי, רוצים אותי.
לדרוש אלוהים. הם רוצים לשמוע ממני את דבר השם שאני שמעתי. אתה יודע איזה גדולה, אני רוצה לוותר על זה, אני רוצה לשלוח אותם למישהו אחר, אני רוצה ללמד כל אחד ואחד מכלל ישראל. אבל אז הפסוק השני, מיד אחרי זה, כי יהיה להם דבר בא אליי, ושפטתי בין איש ובין רעהו, ומיד, והודעתי את חוקי האלוהים. יש פה משחק כל הזמן, משה רבנו בעצם אומר לו, אל תסתכל פה על מערכת משפט רגילה, יש פה דרישת אלוהים. עכשיו, הדבר הזה כבר משנה את המצב. האם יתרו חוזר בו?
לא. לא, לא, הוא משנה את שני הדברים בעצם. כי יפה. הוא אומר למשה רבנו, אתה תהיה מול האלוהים.
ולכן, הוא עדיין חוזר וטובע ממנו, לא טוב הדבר אשר אתה עושה. זאת אומרת, אתה לא מפסיק, כמו שאמרת, לדרוש את אלוהים, כן. או להביא את הקדוש ברוך הוא לעם, אלא אתה חייב לעשות פה מערכת שתאפשר באמת לכל אחד את הכבוד הראוי לו. כשאתה יודע, לפעמים אומרים שאין הרבה היררכיה וכאב. כשכואב לך, כואב לך. וזה לא משנה אם למישהו אחר כואב יותר או כואב פחות. אתה עכשיו בכאב. אדם שאפילו פגעו בו, גם אם זה ב-50 שקלים, יכול להרגיש יותר גרוע מאדם שפגעו בו ב-5,000 שקל. ולכן, כקטון כגדול. זאת אומרת, יש פה עניין של דין פרוטה כדין מאה. מערכת משפט שנותנת לאדם את ההרגשה שחשוב לה לשפוט אמת וצדק, זה מערכת משפט שלא יכולה להתבסס על אדם אחד, גם אם הוא משה רבנו.
עכשיו אני אשאל אותך שאלה שמתוך הניסיון שלך אולי באמת תבין את, את העניין. יכול להיות שבעצם אומר משה רבנו ליתרו, תראה, כשמדובר על מערכת משפט גדולה, אז באמת צריך הרבה אנשים, כי הביוקרטיה וכל כך הרבה דיונים, אז אני לא אצליח לעמוד בזה. אבל כפי שאמרנו, הם באים אליי לדרוש אלוהים, להודיע את חוקי האלוהים. ואם אני אהיה בשלב הראשון, שלפני שמתעורר הסכסוך, אני אלמד אותם את חוקי האלוהים, ייתכן שבפעם הבאה התור יהיה קצר יותר, כי לא יהיה סכסוכים, כי הם כבר יודעים מה הכללים ומה החוקים, וכמי שדע, אתה עוסק הרי בפשרות, בגישורים, סופו של דבר, כשאתה דוקר את הנקודה, ואתה יודע מה הבעיה, לא צריך משפט.
אז קודם כל, באמת יש מערכת, אנחנו יודעים, בצד מערכת המשפט, יש מערכת של יישוב וניהול וגישור, סכסוכים, שהיא לאו דווקא שופט, שמחליט עבור הצדדים מה נכון להם. אלא הם עושים איזשהו תהליך שבו הם בוחרים את הסיכום הנכון ביניהם, אפשר לומר את ההסכם ביניהם.
כן.
אבל אני רוצה להגיד לך שיש לזה רמז בפסוקים כאן על מה שאתה אומר. כשיתרו מסיים את הנאום המאוד מרגש שלו, מה נכון וצריך להיות כאן במדבר כמערכת משפטית הגיונית, שעם יכול לעמוד בה וגם אתה תוכל לעמוד בה, איך הוא מסיים את המשפט? אם את הדבר הזה תעשה, וציווך אלוהים, וזה בסדר בעיני הקדוש ברוך הוא, ויכלת עמוד, איך הוא מסיים? וגם כל העם הזה, על מקומו...
יהיה בשלום.
יבוא בשלום. זאת אומרת...
וואו.
על מקומו. הם כבר פחות יגיעו אליך. פתאום אתה תראה שכשיש מערכת משפט מסודרת, אז גם הציבור, גם השכונות, גם הבתים, פתאום יותר בשלום. אני יודע שאם קורה משהו, יש לי למי לפנות, ואני יודע שהפנייה הזאת היא דבר השם, ואני מלכתחילה מתנהג יותר באופן שראוי להתנהג. אני חושב שעולם המשפט של היום מעודד דברים שהם מהסוג הזה. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על עולם של גישור וניהול ויישוב סכסוכים, העולם הזה אומר בעצם, אתה והשכן שלך יכולים להגיע בלי מערכת המשפט, אלא עם צד שלישי, מגשר או מישהו אחר, שיכול לעזור לכם לפתור את הבעיה. אתה יודע מה ההבדל הכי גדול בין פתרון בבית משפט לפתרון אחר? פתרון אחר, אתה קובע. לא שופט ולא אף אחד אחר. אתה קובע את הפתרון, אתה מגיע לפתרון יחד עם המסוכסך שאתה נמצא איתו בסכסוך, ואני אומר לך, זה נקרא, כל העם הזה על מקומו יבוא בשלום. כבר במקום שלו יהיה הרבה שלום, כי הוא מתרגל לנהל את הסכסוכים שלו בדרכי שלום.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותה באמונה כאן במורשת, חברותה יחד עם הרב מתניה ידיד, ובפרשה שלנו עם ישראל הופך להיות העם הנבחר של הקדוש ברוך הוא מקבל את התורה, והשאלה שנשארת זה איך זה קורה? כי בסופו של דבר, כשאתה מתבונן על העם הזה שישב יוצא מעבדות לחירות, לא בטוח שהוא באמת יצא לחירות. פגשנו את הביאור של אבן עזרא, כשהעם ישראל נבוך במדבר, אז אבן עזרא הסביר שהוא לא היה מסוגל לבוא וילחם נגד מצרים, נגד פרעה. למה? כי הנפש שלהם הייתה עדיין תלויה בו. הם היו עדיין עבדים בנפש שלהם. אז איך אפשר, רב מתניה ידיד, להפוך עם שהוא נמצא בממתת שערי תומעה, להפוך אותו עכשיו דווקא לעם הנבחר שמקבל את האחריות על כל העולם כולו.
אז קודם כל באמת, מה השתנה? אם אבן עזרא אומר שלפני רגע הם היו נפש של עבד, אז פתאום הם לא, הם יכולים לקבל תורה, הם יכולים...
יש לי איזה פטנט.
מה הפטנט?
כי כתוב, עבדי הם, ולא עבדים לעבדים.
נשארתם עבדים, הכל בסדר. יפה. אז אני רוצה ללכת עם המילה עבד עוד צעד אחד.
כן.
הרי אחד הדברים המדהימים, אם תפתח את ספר שמות מתחילתו, ועד הפרק שלנו, פרק י' בספר שמות, הפרשת השבוע שלנו, לא כתוב בשום מקום שעם ישראל הולך לקבל תורה בהר סיני. הם לא יודעים את זה. הם לא יודעים.
זה הפתעה.
הם יוצאים ממצרים, אומרים להם, בואו, השתחררתם...
לחגוג.
בדיוק, השתחררתם. כתוב, מה כתוב? כתוב שאנחנו צריכים לזבוח להשם אלוהינו, זה מה שמשה אומר הרי לפרעה, וגם עוד במעמד הסנה, מה הקדוש ברוך הוא אומר למשה? ויאמר, כי יהיה עמך, מה האות? וזה לך האות, כי אנוכי שלחתיך, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים, איפה? על ההר הזה. זאת אומרת, הוא אומר לו, אתם תעשו משהו על ההר, וזה כנראה משה מעביר לכלל ישראל. אבל הם לא יודעים שהולך להיות כאן מעמד של מתן תורה. עכשיו, אם עם של עבדים אומרים לו, אתם תעבדון את האלוהים על ההר הזה, מה הוא חושב? הוא רגיל לעבודה.
נכון.
בטח יש פה איזה קורבנות, מזבחות, עניינים, ופתאום מה ההפתעה? ההפתעה היא לא. אתם עבדתם מספיק. עכשיו אתם עוברים לעבודה מסוג אחר לחלוטין. ועבודה מסוג אחר לחלוטין היא מתן תורה. איך מכשירים עם של עבדים, שהוא עבד בפרך, בחומר או בלבנים, לעם שמקבל תורה, המעבר הזה מתחיל כבר בפרשת השבוע שלנו, בתחילת הפרק של י"ט. מה כתוב שם? דבר ראשון, הקדוש ברוך הוא מלמד אותם, ממש מלמד. הנאום הראשון, ארבעה-חמישה פסוקים הראשונים, הוא מדבר על הביטוי כל כך נפלא, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם למי?
אליי.
אליי. אתם כבר עליתם מעל הארץ, אתם כבר לא עובדים בפרך, בחומר ובלבנים, אני מעלה אתכם למעלה על כנפי נשרים ומביא אתכם אליי. המעמד שלכם השתנה. קודם כל להבהיר להם, אתם כבר לא אותו דבר, אתם לא סתם בחירות, לא רק יצאתם ממצרים, עליתם, כפשוטו, כנפי נשרים ואביא אתכם אליי.
יש כאן הביטוי יותר חזק, אנשים, ממלכת כהנים וגוי קדוש, זה כבר קפיצת מדרגה גבוהה.
מצוין. זאת אומרת, קודם כל, התודעה הזאת שאתה כבר לא אותו דבר, אחרי זה, אם שמוע, תשמעו בקולי, ואחרי זה, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה לא אירוע פרטי, זה לא אירוע של אדם ספציפי שהחליט עכשיו לצאת ממצרים, יש פה אירוע לאומי, והביטוי הזה של ממלכה, שאגב, הם מכירים מצוין מה זה ממלכה, הם עבדו את הממלכה,
נכון.
ופתאום אתם תהיו לי ממלכת כהנים, אתם תהיו גוי קדוש. זה מהפכה. עכשיו, המהפכה הזאת, אמרתי ידידיה, היא קורית בראש שלהם. הם צריכים להקשיב לזה, להבין שעכשיו הם עוברים ממקום אחד למקום אחר לחלוטין. זה עובר דרך הכנפי נשרים, ונדמה לי שכל ההכנה למתן תורה, הפרישות, שלושת ימים, זה הכנה מנטלית, הכנה רוחנית, שכלית, גבוהה, לקבלת משהו גדול, ואני מזכיר לך, הם לא יודעים מה הולך להיות ביום השלישי.
תשמע, זה מזכיר לי את הסיפור של אחד ההסברים, למה בעצם יש את 40 שנות נדודים במדבר. שזה בעצם כמו, נקרא לזה כמו היום, טירונות, הכנה להיות העם של הקדוש ברוך הוא. צריך לה, אפילו להחליף דור, כן, שיהיה רק הבנים של, לא אלה שהיו במצרים, אלא אנשים עם נפש חדשה.
תראה, הייתי יכול להסכים עם זה ללכת המרגלים. זאת אומרת, התהליך הזה שעם שיוצא מעבדות לחירות ומיד נכנס לארץ כנען ומקים מדינה, דבר מאוד לא פשוט. דבר שצריך לעבור כמה שלבים. אבל הקדוש ברוך הוא מאמין בנו. הוא אומר, אני מביא אתכם אליי, אני איתכם בתהליך הזה. אתה צודק שבתהליך טבעי רגיל, לכאורה, אדם צריך תקופת צינון, מה שנקרא. אתה לא יכול לצאת מעבד לחירות, ודיברנו על זה כבר, גם פעם, שמשה רבנו, איפה הוא גדל? הוא לא גדל כעבד.
במדיין.
הוא לא גדל כעבד, הוא גדל בארמון, ואחרי זה במדיין. הוא לא עובר את התהליך של העבדות.
יפה.
זאת אומרת, יש משהו בעם הזה שהוא מאוד מאוד חירותי. הוא מאמין ויאמן העם, נכון? הוא מאמין למשה מיד שאנחנו מסוגלים לצאת. שמעתי פעם מניצול שואה, שהוא אמר שמבחינתו ליל הסדר היה מה שהחזיק אותו בתקופות הקשות של השואה. ושאלנו, מה יש בליל הסדר שהחזיק אותך? אז הוא אומר, התקווה שנטועה בנו לצאת מעבדות לחירות. הוא אומר, זה משהו ב-DNA שלנו.
יש משהו בתודעה עצמה.
שאפשר לצאת מזה, שזה לא, אתה יודע, אנחנו כל כך הרבה עסוקים עכשיו בחטופים, ומה הם עושים, ואיפה הם יושבים, ובאמת, זה קשה מאוד לחשוב על זה. אבל יש משהו בתודעה של העם שלנו, שמאמין שאפשר לצאת מעבדות לחירות, והאמונה הזאת, יש לה משמעות מעשית, ונדמה לי שהקדוש ברוך הוא רוצה כאן להוציא את כלל ישראל, לא רק מעבדות הפיזית לחירות,
הרוחנית,
אלא גם הרוחנית לצאת לחירות אמיתית.
ומעניין, כי מה שצריך לעשות כאן זה לעשות ביצוע של פעולות גשמיות. זה לחפש את הבגדים. כלומר, הנפש היא לא מספיקה בשביל לבוא ולעשות את המהפך הגופני נפשי גם כן.
אז יש פה דבר כפול. יש פה באמת הכנה פיזית, שלושת ימים, לחפש את הבגדים, לך אל העם וקידשתם היום ומחר, זאת אומרת, ממש להקדיש את עצמם לטובת ההכנה לדבר הזה. הדבר השני הוא להעצים את המעמד שהולך להיות. זאת אומרת, הפסוקים הבאים ידברו, להגביל את העם, הישמרו לכם, עלות בר, הוא נגוע בקצה, הוא הולך להזהיר אותם מאוד לא להתקרב. עכשיו, כשאתה אומר למישהו לא להתקרב, לא להתקרב, לא להתקרב,
הוא מבין שיש פה משהו גדול?
וואו, זה מסקרן מאוד. ואנחנו נראה עוד רגע שהקדוש ברוך הוא ממש לא מסתפק רק בפסוקים האלה, הוא יחזור ויגיד אותם עוד פעם למשה רגע לפני מתן תורה.
נכון.
זאת אומרת, יש כאן איזה משהו שגם מעצים מאוד את המתנה שאתה הולך לקבל, ואני אומר, כל מה שהם יודעים על היום השלישי, זה דבר שלא שמים לב אליו. כל מה שהם יודעים ביום, על היום השלישי, זה על המשפט הבא, שביום השלישי ירד השם לעיני כל העם על הר סיני. יש פה התגלות אלוקית. ההתגלות האלוקית הזאת, בסופו של דבר תביא להם את 10 הדיברות ואת מתן תורה, וממילא גם את 613 המצוות, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, אבל הם יודעים דבר אחד, יהיה כאן התגלות, אתם תזכו להתגלות הזאת.
זה גם ההסבר למה צריך את הקולות, הברקים, האש, כדי להעצים את המעמד?
תראה, יש כאן, אתה יודע, תמיד אומרים שיש פה איזה פירוטכניקה שלמה.
כן, יש כאן בימוי גם.
יש ממש, יש פה תהליך שלם, יש פה כל שופר הולך וחזק. יש ההר שהוא נחרד, אחרי זה העם נחרד, זה כתוב גם על ההר וגם על העם. בהחלט, אנחנו לא מזלזלים, והיהדות לא מזלזלת, לא בתנאים החיצוניים, לא בקולות, לא במראות, היא מחשיבה הכל. המעמד הזה לא יכול להיות בלי שיש אש. למשל, מה הסמל בתנך של השראת שכינה? ענן. ענן, רואים את זה במשכן, רואים את זה בבית ראשון, רואים את זה ביום הכיפורים. כהן גדול נכנס לקודש קודשים, מה הוא עושה שם? הוא מעלה עשן. הוא ממלא את הבית כולו בשכינה כביכול. זה הדבר שקורה גם בהר סיני. וכמו שאמרת, נדמה לנו, כמי שלומדים את הפסוקים האלה, שיש כאן באמת איזה רצון להעביר את העם ממקום אחד למקום אחר. זה לא קורה רק על ידי מחשבה, זה קורה גם על ידי מעשה. לכן אני אומר תמיד, סדנאות זה דבר מאוד מאוד חשוב. ושיעורים זה דבר נפלא. ולמידה היא דבר החשוב ביותר שאפשר לחשוב עליה. אבל אם לא תעשה משהו, זה לא ייכנס. ולכן, משה רבנו מתקבל ציוויים כאן על עניינים מעשיים כהכנה לקראת מתן תורה.
אז אנחנו מדברים על ההכנה. בואו נדבר דווקא אחרי. כי, אתה יודע, זה כיף להיות בשיא, באנרגיות גבוהות, אבל הכי קשה זה בסופו של דבר, כשהכל נגמר, לחזור לשגרה ו... איך אנחנו אומרים בחגים, ועשיינו השם אלוהיך. זאת, בסופו של דבר, שזה לא יתעדה, שזה לא ייעלם.
נכון. מה הדבר הראשון שכתוב מיד אחרי מתן תורה? הפרשה שלנו היא פרשה יחסית קצרה. מתן תורה זה לא אירוע ארוך. הדבר הראשון שכתוב אחרי מתן תורה זה החשש שלך. וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר, מה הוא עושה מיד? וינו ויעמדו מרחוק. הם מתרחקים. ונדמה לי ש... אני רוצה להגיד קצת בכיוון אחר ממה שאתה אמרת. דווקא המבט המרוחק לפעמים מאפשר לך לחוות את החוויה כמו שצריך. זאת אומרת, אני עברתי חוויה מאוד חזקה. אתה יודע, מדברים עכשיו על החיילים שיוצאים מאז.
חוזרים הביתה.
חוזרים הביתה. אבל לפני שהם חוזרים הביתה, היום הצבא מחייב אותם לעבור עיבוד. יש מלחמות שזה לא קרה בכלל, כמובן. הם יושבים יומיים, יומיים וחצי, עם הרבה מאוד כיף, עם הרבה אוכל, אבל עוברים תהליך של עיבוד.
מעכלים.
מעכלים. ואני בטוח שזה ייקח עוד הרבה הרבה זמן לעכל את כל מה שהם ראו וכל מה שהיה שם. כשהקדוש ברוך הוא רוצה להטמיע בעם ישראל את המעמד הנפלא הזה, אני רוצה להקריא לך למשל דברים שהרמב״ם כותב על מתן תורה. והרמב״ם כותב על מתן תורה באיגרת המפורסמת מאוד, איגרת תימן, הוא כותב שאתם צריכים לקחת את האיגרת הזאת, את הדברים שיש חובה לזכור. אני מזכיר לך, להר סיני יש שתי מצוות. אחת תעשה, אחת לא תעשה. אחת לא לשכוח, ואחת לזכור את מעמד הר סיני. זאת אומרת, יש לנו מצווה להזכיר את המעמד הזה. אגב, יש כאלה שאומרים שמצוות הקהל היא המצוות עשה שקשורה להר סיני. יש שם מעמד של קבלת תורה, של קריאת תורה על ידי הכהן הגדול. המלך, כהן גדול, כולם נמצאים שם. יש בזה משהו שאנחנו רוצים להטמיע. אתה יודע, אותו ניצול שואה שאמר לי, עלי לסדר, אני מרגיש שאנחנו רוצים לחזור קצת למתן תורה הרבה פעמים. אני רוצה להגיד שאחד מהרבנים הנפלאים ששמעתי פעם אמר שאנחנו צריכים להתפלל למעמד הר סיני נוסף. זאת אומרת, יש משהו במעמד הגדול הזה, ותמיד אומרים שאנחנו לא להתבלבל. במעמד הזה לא למדנו תורה. מה עשינו? קיבלנו תורה. זה לפתוח את הלב לקבל תורה, זה מעמד אחר לחלוטין.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חבותה כאן במורשת, חבותה יחד עם הרב מתניה ידיד, ובואו ניכנס עכשיו ברשותך לעשרת הדברים, עשרת הדיברות שאנחנו קיבלנו מהקדוש ברוך הוא, וננסה להבין למה דווקא אלו. אנחנו יודעים שיש גם מספר שבע מצוות בני נוח, אז יש כאן נגיד הדרגה, תוספת של עוד שלוש מצוות. השאלה אחת היא להתייחס לכך, האם זה כמו שבע מצוות בני נוח שאנחנו צריכים לקיים את הבסיס פה, או שיש בעצם פה אמירה שיש כאן דברים מאוד מיוחדים שדווקא הם נבחרו, ושוב אני חוזר למה שדיברנו קודם, למעמד הגדול, לרושם הגדול, שדווקא אלו הדברים שיחרטו לעם.
ואני חושב שזה, השאלה שלך מכוונת אותנו למבט נכון יותר על עשרת הדיברות. אם אתה לוקח את עשרת הדיברות רק כעשרה דברים, זהו. יש פה עשר, כן, עשר מצוות שהם העיקר, והם צריכים להיות עד כדי כך שרצו לקבוע אותם נכון בתפילה כל יום, יש דיון שלם, להגיד אותם בתפילה, לא להגיד אותם בתפילה.
אולי זה יעריך את התפילה.
כן, אבל בהחלט יש כאן איזה מבט שאפשר להסתכל עליו אחרת לחלוטין. אגב, את המבט החדש והמיוחד הזה לימד אותנו רבי סעדיה גאון. רבי סעדיה גאון, שרשי על התורה מביא אותו בפרשת השבוע שלנו, ורשי מנסה להגיד לנו, אל תתבוננו על עשרת הדיברות כעשר מצוות ייחודיות, חשובות ככל שיהיו, אלא איך להסתכל עליהם. כותב רשי את הדבר הבא, ורבנו סעדיה פירש באזהרות שלו, שייסד לכל דיבור ודיבור מצוות התלויות בו. קח את כל תרי"ג מצוות, כל אחד מתרי"ג מצוות, יש לו שורש בעשרת הדיברות.
כבר יש כאן איזה מצוות כוללות, נקרא לזה?
זה התרכיז של תרי"ג המצוות. כן. עשרת הדיברות הם הבסיס של כל המצוות שאנחנו עסוקים בהן, החיוביות והשליליות. האלה שאנחנו מבינים אותם מהראש, ואלה שאנחנו רואים, אולי הם לא כאלה חשובות. היה, הלא תחמוד, הגמרא בעצמה אומרת, שהאנשים כן. לא רואים את לא תחמוד כעבירה כל כך גדולה. עד כדי כך שנראה להם כהתר. הגמרא מתייחס לזה באופן מאוד מאוד מורכב. אבל עשרת הדיברות הללו, קודם כל צריך להבין, הם הבסיס והשורש והיסוד, לפי רבי סעדיה גאון, לכל תרי"ג מצוות. אז קודם כל זה לא רק הם. דבר שני, יש באמת, כשאתה אומר מה הערכים שאמורים להוביל את העם, כל העם עומד מתחת להר סיני, איזה ערכים אני מעניק להם? וכשאתה רואה שהקדוש ברוך הוא הוריד את עשרת הדיברות, הוא מדבר קודם כל על בסיס האמונה, ואחרי זה על יציאת מצרים, ואחרי זה על הכבוד האלוקי שצריך להיות לנו, ועל הכבוד של ההורים. איזה הכוונה נפלאה יש בדבר הזה? הרי מי עומד במעמד הר סיני? ההורים והילדים. נשים, זקנים וטף, כולם היו שם, כמו מעמד הקל. ובעצם כולם שומעים שבאותו דיבור, כן? אחת דיבר אלוהים, שתיים זו שמעתי. הם שומעים ביחד את הכבוד האלוקי, את הכבוד להורים, שממילא יש פה גם כבוד לזקני האומה, את השם אלוהיך תירא וכו'. יש כאן משהו שהוא מכוון את העם בערכים שהוא צריך להיות בו.
אני רוצה לשאול, האם מה שיש כאן זה מתוך הרקע הזה של יציאת מצרים? זאת אומרת, יש הבדל אם אתה נותן את התרכיז הזה, כפי שדיברת, כן? לעם שלא היה בעבדות ממצרים, ואם אתה מתבונן לתוך הדברים שנאמרו פה, ממש כתוב, אנוכי השם אלוקיך שהוצאתיך מארץ מצרים. יש כאן דגש שזה קשור ליציאה ממצרים. עד כמה הבחירה של הדברים שמופיעים בסט הדיבורות קשורים ליציאה ממצרים?
כמו שאמרת, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זה כאילו כל הבסיס להכל. לכן, אתה יודע, תמיד אומרים שרבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, התשובה הראשונה שלו, אני מאמין באלוהי ישראל שהוציא אותי מארץ מצרים.
ולא אשר ברא.
ולא אשר ברא. הבסיס והיסוד שלנו היא החוויה האלוקית המעשית. החוויה האלוקית שאנחנו מרגישים אותה וחשים אותה. אנחנו גם עם מסורת אבות, אנחנו חשים את זה כדורות, לא כבן אדם יחיד. אבל אם היה כתוב, אנוכי השם אלוהיך, אשר בראתי את העולם, זה היה רק אמונה. אם אני אומר, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, זה לא רק אמונה, זו חוויה עמוקה רגשית פנימית. לכן, אתה יודע שהרב קוק כותב, מהי אמונה? אז הוא אומר, האמונה היא לא שכל ולא רגש, אלא ממש האמונה היא עצם החיים. זה כמו שאני יודע שאני חי, אני חש את עצם האמונה בעצם החיות שלי. לכן אגב, זה עוסק בדברים נורא מעשיים. אתה יודע, הייתי מצפה אולי בעשרת הדיברות, זה משהו קצת, הקדוש ברוך הוא יורד על הר סיני, מה שאני מקבל שם זה לא תרצח. זה נראה מאוד מאוד קטן אפילו.
אבל לפי השאלה שלי, אני מבין זה טוב. כי בעצם, אם אתה מסתכל על הדברים פה, יש כאן שיקוף על מה שהיה במצרים. כל החלק הראשון זה כנגד וידעתם, כן? פרעה אומר, לא ידעתי מי השם. יש כאן ידיעת השם. והאיסור של העבודה זרה.
ולמשפחותיכם.
כן? בדיוק. אחר כך יש את העניין של השבת, כי הם עבדו שם כל הזמן, אז יש את העניין של יום המנוחה, זכר ליציאת מצרים. הסיפור של כבד את אביך ואת אמך, זה גם, הרי כשאתה עבד, את מי אתה מכבד? את האדון.
מי נשאר לך?
את האדון.
אז פה אתה צריך לעשות את ההורים. זה דבר נכון.
כל מה שנשאר פה עכשיו, זה כל הסיפור של לא תרצח, שהיו שם דברים כאלה, לא תגנוב, לא תענה בערך את שקל, לא תחמוד בתריך. כל הדברים האלו, ולא תחמוד את תריך, דברים שצרינו רב, קראנו במדרשים שקרו שם.
במילים אחרות, אין הכנה יותר טובה למתן תורה מאשר עבדות מצרים.
נכון.
זה כנגד זה. זאת אומרת, אם אתה אומר שעבדות מצרים היא בעצם ההפך המוחלט ממה שקרה במעמד הר סיני, נדמה לי שבאמת בשליחות הראשונה שמשה מקבל, זה בדיוק הדבר הזה. בצדכם במצרים תעבדו את האלוהים על ההר הזה. ההפך המוחלט.
כן.
ממה שקרה במצרים זה מה שקורה במעמד הר סיני.
אבל עדיין קשה לי. למה לדבר בלשון שלילית? לא, 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 לא. נדמה לי שבפסיכולוגיה, כן, תמיד מדברים על כך שצריך לדבר, אם אתה רוצה לשכנע מישהו, דבר חיובית, כי מה שנקלט בסופו של דבר, זה הדבר החיובי. אתה אומר לו, לא תגנוב, הוא זוכר, תגנוב.
אז אני רוצה להגיד לך את הפסיכולוגיה ההפוכה, לצערנו.
כן.
אנחנו יודעים שתמיד בקמפיינים פוליטיים, אומרים כל היועצים, תעשה קמפיין שלילי, תצליח יותר.
יפה.
עכשיו, יש בזה משהו נכון. כשאתה מפחיד בן אדם, או שאתה מבטיח לו משהו טוב, אין ספק שיש משהו בפחדים המאוד מאוד אינטואיטיביים שלנו, שאנחנו מפחדים מזה. כשהקדוש ברוך הוא שם בעשרת הדיברות, אני לא אומר לך מיד איזה בן אדם להיות. אני אומר לך,
אל תהיה כזה.
מה אתה לא יכול להיות.
יפה.
אתה לא תהיה חלק מהאומה, אם אתה תהיה רוצח, אם אתה תהיה חומד, אתה תהיה גונב. זה לא יכול להיות חלק מהאומה הישראלית. עכשיו אני חייב להגיד לך, שוב, שאני מקווה מאוד, שאדם לא מגיע למצב שהוא לא רוצח, רק כי כתוב בעשרת הדיברות לא תרצח, אז הוא נבהל.
כן.
זה משהו באינטואיציה שלנו, אבל יש פה עוד משהו, ידידיה, משהו שהוא נפלא. הרי תמיד שואלים, למה מופיע בתורה כל כך הרבה פעמים איסור דם? מי מתאבל לשתות דם? זה אף דבר שאף אחד לא רוצה, והתורה עוד פעם ועוד פעם לא תאכלו על הדם, ולא, כן? כי הדם הוא הנפש והכל. אני חושב אותו דבר לגבי מה שכתוב בעשרת הדיברות. מה זאת אומרת? כשהתורה אומרת, לא תרצח, היא רוצה לחבר את התחושות המוסריות הרגשיות שלנו האוטומטיות לאלוקות. היא אומרת, אתה לא תרצח, כי אתה נכון, אתה מרגיש שרצח זה דבר נורא.
כן.
תדע לך, זה מהקדוש ברוך הוא. בעשרת הדיברות הקדוש ברוך הוא ירד להר סיני, ויגיד לך, התחושות המוסריות הרגשיות שלך, הן אלוקיות. תלך אחרי המצפון המוסרי שלך, ותחבר את זה לאלוקות. לכן יש שם גם לא תרצח, ולא תנאף, ולא תגנוב, ולא תחמוד. כי בעצם זה דברים שאדם יודע שהם לא בסדר. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תלך עם זה קדימה. תרגיש את המוסריות הפנימית שלך.
ובכל זאת, אני נזכר בדברים של רבי עקיבא שאומר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. הכלל הזה לא יכול להיכנס, אי אפשר לצמצם משהו בתוך כל הדברים הללו שקשורים לבן אדם לחברו, ולהכניס במקום זה, ואהבת לרעך כמוך.
לא. ואהבת לרעך כמוך זה מעלה גדולה מאוד. אנחנו יודעים מחזל, שציווי של ואהבת לרעך כמוך, הוא רחוק, מרחק רב ממה שהרבה מאוד אנשים מסוגלים לעשות. ולכן אני מדבר אל מכלול הציבור שעומד לפניי. כשאני מדבר על מכלול הציבור שעומד לפניי, אני אגיד לו, אל תעשה את זה. מכאן ואילך, הבחירה שלך, כמה לאהוב, כמה לרצות להיות אחד ליד השני, כמה לכבד, זה כבר הבחירה שלך. אבל יש כאן בסיס, ואני רוצה להגיד לך, אנחנו תמיד מחלקים את עשרת הדיברות, נכון? חמש דיברות מצד אחד, חמש דיברות מצד שני, ותמיד מדגישים את זה שכיבוד אב ואם נמצא
באמצע.
בחלק האלוקי. כן. או באמצע,
כן.
אבל בוודאי שהוא לא נמצא,
נכון.
עם הלא, לא, לא, לא. נכון?
כן.
יפה. יש משהו בחיים של האדם שהוא מחולק בדיוק ככה. יש את המקומות החיוביים שלו, ויש את המקומות שאיתם הוא מתמודד. אני חושב שעשרת הדיברות מעמידים בפני האדם מראה, שאומרת לו, אתה צריך לדעת שיש בך כוחות חיוביים, יש בך כוחות שליליים, עכשיו הבחירה נשארת בידיים שלך. אגב, לגבי מתן תורה, נכון, יש תמיד שני חלקים. מצד אחד העם אומר, נעשה ונשמע. מצד שני, מה עשו? כפו עליו הר כגיגית. אז זה היה ברצון או לא ברצון? זה בדיוק הנושא. יש רצון טוב, אבל גם לפעמים צריך להגיד לאדם, אל תעשה כך וכך, כדי שהרצון הטוב הזה יישאר.
בוא ככה נלך לסוף הפרשה. אתה יודע, דיברנו על המעמד הגדול, עד כדי כך שהעם רואה וינו ויעמדו מרחוק ומבקשים משה, דבר אתה עמנו ונשמע ואל ידבר עמנו אלוהים. ומשה רבנו בסופו של דבר מקבל ציווי מהקדוש ברוך הוא לדבר שלכאורה לא מובן למה הוא היה צריך להיות תוספת לכל המעמד הגדול הזה. המעמד של הסיפור של מזבח האבנים תעשה לי, לא תבנה את הן גזית, כי חרבך הנפת עליה ותחלליה, ולא תעלה במעלות על מזבחי, אשר לא תגלה ערוותך עליו. למה זה היה כל כך חשוב להכניס את זה לכאן, ולא לדלג לחכות עוד קצת בתוך פרשת משפטים?
זה בדיוק כמו אותה הסיבה, שהקדוש ברוך הוא מזהיר כל כך את עם ישראל מלהתקרב להר. כדי שלא יהיה פה איזה סיפור נדב ואביהו בעם. זאת אומרת, כשאתה רואה אירוע כזה, נפלא כזה, יש שתי אפשרויות, או שאתה בורח אחורה, כי אתה כל כך מפחד, או שאתה רוצה להיות חלק ממנו. אתה רוצה לעלות להר ולהתקלל בכף עם האלוקות, אתה רוצה להיות חלק, אתה רוצה, זה מעמד מרגש מאוד. אומר הקדוש ברוך הוא, יש סדר לעבודה. והזכרנו את הכוזרי, אז נזכר אותו שוב. אחד מהדברים שרבי יהודה הלוי מדגיש, המשל הכי נפלא של רבי יהודה הלוי, קשור לארון התרופות. משל, ארון וחדר התרופות. מה יש שם? אדם נכנס לחדר התרופות, יש לו חבר חולה, הוא אומר, או, יש פה תרופה, לוקח תרופה רנדומלית, תרופה סתמית, ונותן לחבר שלו. מה יקרה לחבר? בוודאי שהוא לא יבריא מזה. צריך תרופה מדויקת למחלה המדויקת. כשהקדוש ברוך הוא מלמד את עם ישראל, רגע אחרי מתן תורה, העבודת השם היא לא מאינטואיציה. עבודת השם יש לה דרך ויש לה סדר. אפשר, יש מקום לאינטואיציה האישית, בתוך המסגרת הכללית. ולכן דווקא מיד אחרי מתן תורה, הוא יזהיר אותם על העבודה המיוחדת, לעשות אותו בכבוד, לבנות מזבח, להקריב קורבנות, לא לעלות במעלות על מזבחי, לעשות את זה בדרך הנכונה. לכן עולם ההלכה הוא זה שמייצג את כדברי הרב קוק, הספר הוא הלב. זאת אומרת, ספר ההלכה אינו רק קודקס חוקים, אלא מביא את הלב להיפתח לעבודת השם נכונה.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותה כאן במורשת יחד עם הרב מתניה ידיד. אנחנו לקראת סיום התוכנית, רוצים איזה עוד רעיון, עוד השראה, משהו שקשור למה שדיברנו עד עתה.
אז כן, דיברנו בעשרת הדיברות על האלמנט המוסרי שיש בהם, לא תגנוב ולא תחמוד ולא תנאף. כל הדברים הללו הם מזהים את הצד המוסרי של האדם, את האינטואיציה הבסיסית שלו. ואחד הסיפורים הנפלאים, סיפורים קצרים, סיפור לא יהודי של הסופר או הנרי, מספר על שוטר שהולך ברחוב, והשוטר הזה הוא שוטר, מה שנקרא שוטר חרש, הולך בצדי הרחובות, מנסה לראות האם יש איזה פשיעה, גניבה, מישהו, צעקות שהוא שומע. ואז פתאום בקצה הרחוב, ליד איזה חנות, עומד אדם בצורה מאוד חשודה, עם מעיל ארוך, עם כובע, בלילה די סוער וגשום, ופשוט עומד ומחכה ליד החנות, מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה, נראה חשוד. השוטר מגיע, לאט לאט מתקרב אליו, מאיר את הפנס, מאיר לו את הפנים, שואל אותו, תגיד לי, מה אתה עושה פה? אז הוא קצת נבהל, אומר לו, אדוני השוטר, אני יודע שאתה לא תאמין לי, אבל אני אומר לך, אני אומר לך את האמת עכשיו. אומר לשוטר, מה אתה עושה פה? אומר לו, אותו אדם, תשמע, לפני 20 שנה בדיוק, בתאריך הזה, בשעה הזאת, עמדתי כאן עם אחד החברים הכי טובים שלי בחיים. היה לי ילדות קשה, והיה לי חבר אחד שהיה קרנו, אבל דרכנו נפרדו. ויום לפני שנסעתי מכאן, לארץ רחוקה, קבענו שהיום, בעוד 20 שנה, אנחנו נפגשים כאן. פה הייתה מסעדה זאת וזאת. אומר לו השוטר, נכון? הייתה פה באמת מסעדה? היום זה כבר חנות בגדים, אבל אני אומר לך שאם הוא בחיים החבר שלי, הוא יגיע. סיכמנו להיפגש בחצות, ואני אחכה לו כאן עד הבוקר. אם הוא לא יגיע, אני אלך. אדוני השוטר, זאת האמת. אתה מוזמן לחכות איתי. אמר לו השוטר, בסדר גמור, אני מאחל לך שהחבר שלך יבוא, והמשיך ללכת. או הנרי משיך את הסיפור בכך שאחרי כמחצית השעה. מגיח רכב מקצה הרחוב, והרכב מתקרב אל אותו אדם שעומד בפתח של החנות. ופתאום הרכב נשלפים, ארבעה אנשים יוצאים ממנו, מהר מאוד, עוצרים את האדם שעומד ליד החנות, עוזקים לו את הידיים ומכניסים אותו בכוח לרכב. האדם הזה לא מבין מה קורה, מכניסים אותו לרכב, ואז אחד מהאנשים ברכב נותן לו פתק קטן. בפתק כתוב ככה, ג'ק היקר, באתי כמו שסיכמנו, הגעתי למפגש שלנו, אבל כשהארתי עם פנס את הפנים שלך, גיליתי שאתה אחד מהפושעים המבוקשים ביותר בארצות הברית. הייתי חייב לעצור אותך, אבל לא יכולתי לעשות את זה בעצמי בגלל החברות החזקה שלנו. אז הלכתי וקראתי לחברי השוטרים שיעשו את זה. עמך סליחה ועדיין אוהב אותך, השם של השוטר. עכשיו הסיפור הזה מספרים אותו הרבה פעמים לילדים צעירים, יחסית, חטיבה, תיכון, שואלים אותם, האם הוא נהג נכון? האם הוא יכול שהוא היה צריך לעצור אותו בעצמו? האם הוא היה צריך לעצור אותו בכלל? האם חברות היא ערך גבוה יותר מדברים אחרים? אלה שאלות מוסריות שהאדם צריך להתחדד בהם, אדם צריך לחשוב עליהם. הסיפור הזה הוא נפלא, כי יש פה חברות שיש בה עדיין משהו גם בקצה הפחות טוב שלה, שהוא צריך לעצור אותו. וחברות היא ערך גדול, אבל לא תגנוב. אם הוא פושע מבוקש, הוא בטח עשה כל כך הרבה רע לאנשים אחרים, אני יכול לעמוד מנגד, גם אם אני החבר הכי טוב שלך. ולכן העמדה המוסרית שאנחנו מנסים לפתח בעצמנו, לפתח באחרים, לפתח בילדינו, בחברינו, היא דבר מאוד מאוד חשוב. בעשרת הדיברות של עם ישראל יהיה כתוב, אירוע מוסרי, לא פחות מאירוע אלוקי.
אז אני אשאל אותך, האם יש איזה כן נקודת זכות לאותו אחד שחיכה שם, בסבלנות, ביום הסוער הזה, בכל זאת, שודד גדול, אבל שומע על החברות?
אני רוצה להגיד לך שאין פה שעה של 100%. לפעמים הנקודה הזאת תשבור אותו. לפעמים החברות האמיצה והחזקה הזאת דווקא תיתן לו תקווה. אני אומר לך, כמי שעובד בעולם הגישור, לפעמים אנשים מגיעים טעונים, קשים, שונאים אחד את השני ממש, מדברים קשות אחד על השני. ואז בשיחה שאתה מדבר איתם, הייתה להם חברות מאוד טובה במשך 10 שנים. פתאום קרה משהו. אתה לוקח את האור החיובי הזה בחברות שלהם. אתה אומר להם, רגע, הייתם חברים פעם, אהבתם אחד את השני. בואו רגע נעצור על זה, בואו נתמקד רגע אחד בזה, ואז לאט 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 לנסות להבין איך אפשר לפתור את העניין הזה. אז כן, יש אופן חיובי, זה לא אומר שהוא לא צריך לעצר, אולי להיכנס לכלא. האם יש בו גם נקודות חיוביות? בוודאי שכן.
תודה רבה לך, הרב מתניה ידיד, ראש מרכז ספרא לחינוך וזהות.
תודה.
כאן ידידיה תנעמי, עוד נשוב וניפגש בחברותא הבאה.
חברותא עם ידידיה תנעמי.